שלום חברים, פרק נוסף של מדברים נדל"ן, התוכנית שתעשה לכם סדר ותענה על כל השאלות שמעניינות משקיעי נדל"ן. אני קובי זהבי, והיום אני מארח את שני בל. מה העניינים?
ברוך השם, מה קורה קובי?
בסדר, זה כיף שאנחנו נפגשים.
כן, סוף סוף, נכון? ממש ככה.
טוב, זה ככה בין איזה פודקאסטים אחרים להיפגש, קצת
להכניס. לגמרי, לראות פנים מוכרות בענף מה שנקרא.
כן.
תודה שהזמנת אותי, כיף להתארח כאן. וזהו, איך היה בפלורידה?
היה, קודם כל פלורידה מהממת, כיף, וגם אחלה עסקים, אתה יודע, זה שילוב מנצח של ביזנס ופלז'ר. זה כן, לפעמים אתה יודעת, לא נעים, אתה טס לנסיעת עבודה, ואתה מגלה שאתה כל כך נהנה. אבל גם כן, נדלניסט, כבר שתפי בקילומטראז' ובידע ובניסיון המטורף שיש לך.
מדהים.
אבל אני בטוח שאם יש משהו שתסכים איתי, שבסוף אנחנו נהנים כל כך מעשייה נדלנית, שזה לפעמים לא נעים כאילו להגיד שכאילו אנחנו בעצם משחקים מונופול כזה.
וואו, זה כל כך נכון, זה כאילו משחק שזה בעלי אומר לי שאני, היום היה לי בבוקר איתו שיחה, אז הוא אומר לי שאני תקשיבי, עד 10 את לא במשרד, ומ-7 אין טלפונים, הוא עושה לי, תעשי לך דבר כזה, כאילו יהיה לך יותר חיים. אמרתי לו, תגיד, אתה לא מבין שזה החיים שלי כאילו?
כן.
זה המקום שאני שואבת? עכשיו, שלא תבין, אני בן אדם שהכי נהנה בעולם, שתינו אנשים נהנתנים, מה שנקרא, מהעולם הזה, אבל כשזה משהו שאתה אוהב, וזה עשייה, וזה יזמות, וזה לצאת לשטח, ופתאום פותח את הראש, ופתאום עוד פרויקט, ואז אתה יכול להשביח אותו, והמספרים עולים, אז הדבר הזה נותן אדרנלין, שאתה לא יכול אחרי זה להגיד, אוקיי, סבבה, 8 בערב אני זורק את העת. זה לא זה, זה החיים שלך.
זה גם, אני חושב שאנחנו לא במקום שלא מאפשר לנו, יש לנו גם הסוג של אחריות, לפעמים יש טלפון שהוא מצלצל ב-9 בלילה שאין ברירה, את חייבת לענות אליו, זה כאילו זה המחיר של להיות יזם.
אני אגיד את זה ככה, אצלי בראש סדר העדיפויות, זה מצחיק שאנחנו מגיעים לזה דווקא בתחילת הפודקאסט, אבל אצלי בראש סדר העדיפויות כמובן זה הילדים שלי, זאת אומרת הילדים שלי לרוב בצהריים בערך מ-4:30 שאני מגיעה עד איזה 8 בערב, באמת זה הם, והם החיים שלי, אני רוצה לשאוב כל רגע בחיים שלי להם, אני רוצה להיות נוכחת, מה שנקרא, אפילו בשבילי יותר, כאילו, לחוות את זה, לא בא לך לעשות יזמויות, לעשות מלא כסף, ואז להגיע לאיזה גיל 60-70, ולהגיד, רגע, לא נהניתי מהילדים, לא ראיתי מתי הילדה שלי התחילה ללכת, לא נהניתי מתי יצא לשן. זה לא המקום, אני נהנית מהילדים קודם כל, העסק בא לשרת אותי, לא אני את העסק. אבל בגלל שאנחנו נמצאים בעולם שבו אני עושה הרבה יזמויות בארצות הברית, הפערי שעות הן משמעותיות. 8 בערב זה מתחיל להיות השיח על ארצות הברית, זומים עם השותפים שלי שם, עם העשייה שם בדרך, כאילו עם כל הזה, אז זומים בדרך כלל בשעות הערב. אז זה החיים שלי מתחלקים, כאילו היום יום שלי מתחלק ל3.
כן.
בוקר זה ישראל, אדרנלין, וייב טוב, ילדים, ואז מה שנקרא ארצות הברית.
כן, טוב, התחלנו באמת הפוך.
ממש הפוך.
האמת היא, זה פרק, כבר לא יודע, 50 ומשהו, וזה לא קרה לי, אז בוא נתחיל מההתחלה.
בוא נתחיל מההתחלה.
שני, ספרי רגע על עצמך, קודם כל מה את עושה, אז רק ארצות הברית וזה, אני יודע שיש כמה דברים, בואי באיזה 60 שניות עשינו בריף.
נעשה את זה קצר. טוב, אז שאני בל נשואה ואימא ל3 בנות. אני כבר 11 שנה בענף הנדל"ן. למעשה היום החברה שלי מתמחה ב3 זרועות פעילות. יזמות נדל"ן, הן בישראל אני בונה, הן בארצות הברית קונה מתחמי מולטי פמילי, בקפריסין אני בונה. והזרוע השנייה זה בעצם בית השקעות שמלווה משפחות לצמיחה כלכלית, והזרוע השלישית זה אקדמיה ללימודי נדל"ן. 3 זרועות פעילות שבעצם מקיפות את כל המשרד הזה. אני יכולה להגיד שבתוך הזרוע של בית ההשקעות שלנו יש לנו מועדון משקיעים מאוד גדול, מאוד נרחב, שמשלמים כסף כל חודש להיות חלק מהמועדון משקיעים הזה. ממש כל חודש יש לנו מועדון משקיעים כבר קרוב ל-1,600 משפחות, שבתוך המועדון משלמים כסף כל חודש בשביל למצוא את ההזדמנויות, בשביל לייצר כוח קנייה מאוד מאוד חזק, בשביל למצוא הזדמנויות נדירות, ובאמת מקבלות עסקאות מדהימות שלא רגילות, לא רגילים לקבל אותם בשוק. ואני יכולה להגיד שאחד הדברים שקרו לי בשבועיים האחרונים זה ש3 פרויקטים שהבאתי לשולחן, טובים, שחלקם זה פרויקטים שבהם אני היזמית, הם פרויקטים שתוך יום התחסלו. ממש ככה. אז אני אומרת, זה, יש משהו בכוח הזה, כאילו בלייצר הזדמנויות, ואתה יודע מה? בא לי לדבר איתך על משהו.
כן.
אני בדרך ככה, שמעתי גם כאילו כמה פרקים מהפודקאסט שלך, ואני בתוך הענף, ואני מכירה את זה, ואני חווה את מה שנקרא, אחי היזמים ואלו שנמצאים בשטח. ודווקא היה, בא לי לדבר על משהו אחר, בא לי לדבר על המקום שכמשקיעים לא מספיק, כאילו, אל תחשבו בקדן, תחשבו בגדול. זה לא לעשות את העסקה ולירוק עכשיו דם בשביל שאני אעשה 200 אלף שקל בעסקה, 300 אלף שקל בעסקה. כאילו לפעמים יש את העסקה אחת שהיא הגיים צ'יינג'ר.
נכון.
אז תעבדו עליה כאילו מספיק בשביל למצוא את האחת הזאת שמקפיצה אתכם משמעותית.
כן.
ואני רואה היום המון בשטח בענף שלנו שמלווים משקיעים נהדרים, כן? שאני רואה שהם, טוב, בוא תקנה עכשיו את הדירה הזאת בירוחם, בדימונה, ב-400 אלף שקל, באוניברסיטה, ליד האוניברסיטה, בבאר שבע, תקנו, ואז אנשים נתקעים שבכלל לא מענף הנדלן, והם נתקעים עם הסחירות של הדירה, והם נתקעים עכשיו מזה שהסוחר לא משלם, מרטיבויות, מקומה רביעית ללא מעלית, שהם לא מבינים בכלל מה זה השקעות, ואז הם אומרים, "איזה בסה, נכנסתי לעולם ההשקעות."
כן.
ובתכלס, וואלה, עולם ההשקעות כאילו יכול להיות מדהים. אני כאילו את כל כספי עשיתי מעולם ההשקעות. אני באתי מהמגזר החרדי. ההורים שלי חזרו בתשובה שהייתי בגיל מאוד צעיר. אני כאילו משפחה חבניקית, אנחנו לגמרי ככה באתי מהמגזר הדתי. בוא נאמר שבענף שלי לא מקובל בטח שנשים עצמאיות, בטח לא בענף הנדלן שהוא כולו גברים. ובמיוחד כשאני התחלתי, לפני 11 שנה, כל הענף היה גברים.
עד היום, את יודעת,
שהוא רובו גברים.
רובו גברים.
אני באמת רואה את זה ללא הפסקה, אבל במיוחד כשהתחלתי, אז זה לא היה טריוויאלי ולא היה רגיל. ואני אומרת, את כל הדרך שלי ואת כל הכסף שלי ואת כל מה שצברתי בחיים, עשיתי את זה באמצעות השקעות נדלן. השקעות נדלן נכונות יכולות באמת להקפיץ אתכם משמעותית. ובאסה לי שלפעמים אנשים משתפשפים על המקומות הלא נכונים.
תראי. אני מכיר את זה מהעולם שאנחנו התחלנו, אוקיי, והתחלנו, הקמנו את החברת נדלן הראשונה שלנו. אני אמרתי לאדר, שאשתי, גם השותפה שלי בעסק.
מדהים.
אוקיי, אמרתי לה, יום אחד אנחנו נהיה חברת השקעות גלובלית. אני זוכר, והיא אמרה לי...
ככה התחלת, כאילו.
כן, ואז היא אמרה לי, קובי, בוא נגייס את המשקיע הראשון קודם.
כן.
אוקיי, ואתה יודע, זה מצחיק, כי חלפו כמה שנים, והנה, בסדר? ישראל, פולין, ארצות הברית, יזמות, דברים ש... חלמתי עליהם. השאלה, את יודעת, את אומרת, תחלום בגדול, כאילו, אל תסתכל רק על הדירה הזאת להשקעה. השאלה, מה הכוונה? בסוף עכשיו, מי שיקשיב לך, אומר, אוקיי, אבל למה את מתכוונת? מה זה לא להתעסק בדירה הזאת? כי זה מה שאני יכול.
אז זהו, אז אני יכולה להגיד שזה באמת מעניין, כי לפעמים אנשים דווקא שמתחילים את עולם ההשקעות, הם מתחילים איזשהו מיינד של הישרדות, הרי אתה מדבר על זה המון, שקודם כל תהיה תודעת משקיע, נכון?
נכון.
מתחילים באיזשהו מיינד של
הישרדות.
ובאיזשהו מקום, כשאתה באיזושהי תודעת של הישרדות, אז כשאתה עושה את ההשקעה הראשונה, לפעמים היא השקעה, אתה יודע, בשביל ה-100,000 שקל, ה-200,000 שקל, ואפשר לעשות יותר. אוקיי? אני תכף אגיד גם איך עושים את היותר. אני יכולה לתת לך תשובה לשאלה שלך, לפי העולם שלי, שהוא קצת היזמי, אוקיי? אני יכולה להגיד שיש לי שני עסקאות על השולחן. הרבה פעמים אפילו פה בישראל, לאחרונה קיבלתי הזדמנויות מדהימות של אנשים שאם זה חברות שהם, אתה יודע, לפני פשיטה, סלש, לא יכולים לעמוד בלוח התזרים, כי הריבית מאוד גבוהה והמלחמה הביאה איתה הרבה סיכונים לענף היזמות. ואני מקבלת הרבה הזדמנויות נדלן מאוד 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 טובות. והשאלה שלי שתמיד נשאלת היא מול זה, מול זה, מול זה, מול זה. זאת אומרת, אני לוקחת בסוף בחשבון שזה עסקה טובה, זה מדהים, אבל לפעמים 4 שנים, 5 שנים לא שווים את הרווח הזה, ויכול להיות שב-4-5 שנים אני יכולה לעשות יותר בעסקה אחרת עם פחות סיכון.
כן.
זאת אומרת, זה תמיד, כאילו, תמיד החשיבה שלי, ואני יכולה להגיד לך שעד היום, יש לי הזדמנות היום על השולחן, מדהימה, 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 באזור דרום, שזה כאילו ממש לבנות בתים פרטיים, ומצידה יש לי הזדמנות אחרת, ואני עדיין אומרת, וואלה, לא שווה לי את המאמץ, גם אם הכסף פה הוא יפה. אבל הוא לא שווה לי את המאמץ, כי בריכוז, במיקוד, כן. לעסקה אחרת אתה תעשה יותר.
נכון, אבל בואי עכשיו, אני אתגר.
מהמם.
כי אני פשוט שומע את השאלות של הצופים והמאזינים. כן, אחר כך הם כותבים, למה לא שאלת? אז אני אשאל. כן. רגע, שנייה. יש לי עכשיו, אני בחור צ'יק צעיר, לא משנה הגיל, יש לי 250, 300 אלף שקל, זה מה שיש, זה מה שהצלחתי לגרד, ניירתי חזק, 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 חזק. זה מה יעשה.
מדהים.
אוקיי? את מדברת איתי עכשיו לבנות שכונה פרטית של בתים צמודי קרקע.
לא, זה לא מתאים לבן אדם כזה. חד חלק, זה צריך יותר כסף.
אוקיי? צריך יותר כסף, צריך להתחיל מאיפשהו.
נכון.
גם שאני התחלתי, אני קניתי דירה, אוקיי, 350 אלף שקל הדירה הראשונה שקנינו. בסדר, אבל היא הייתה מקפיצה לדברים אחרים.
כן.
שאלה, את יודעת, מאיפה צריכים להתחיל מאיפשהו?
חייב להתחיל מאיפשהו. אני לא אומרת לאנשים, אל תתחילו כי זה לא מספיק רווחי.
כן.
אני אומרת לאנשים, פשוט אל תחשבו בקטן. אני רואה המון אנשים שאומרים, הנה 80 אלף שקל אתה עושה בשנתיים. יש אפשרות לעשות יותר. עכשיו רגע בוא אני אסביר. המודל שאני עובדת איתו, וזה מודל שפיתחתי אותו לאורך השנים, אני מאמינה שזה לא משהו שחדש לך, וגם הרבה אנשים שואפים לעשות את זה בעולם של ההשקעות. אבל אין עסקה היום שנכנסת למשרד, שהיא לא הרבה מתחת למחיר שוק, ולא מתחת למחיר שוק ברמה של מהפה ולחוץ, בוא, זה, לפעמים השוק ירד.
כן.
לפעמים זה לא באמת מתחת למחיר שוק, באמת, כאילו אנשים אומרים, הנה בואי תקני דירה מתחת למחיר שוק, אתה בודק את השוק והשוק ירד, בסדר? אז זה לא מהפה ולחוץ, זה באמת למצוא עסקה מתחת למחיר שוק, אחרי שראית הרבה מאוד הזדמנויות, סלש, לצורך העניין אצלנו, אני הרבה פעמים מה שאני עושה, אני עושה שותפויות עם חבריי היזמים פה בישראל, ואומרת להם, חבר'ה, הנה עכשיו השיחה שהייתה מקודם, התקשר אליי יזם, שאני צריך מחירות של 30% מהפרויקט. למה? הוא צריך להראות לבנק מחירות.
נכון.
תקופה קפואה, אף אחד לא יודע להביא לו מחירות. אני יודעת למכור לו את זה תוך יום, 30% מהפרויקט שלו, במחירים טובים. אבל שווה לו להביא לי מחיר טוב? כי אני מוכרת לו תוך יום 30.
לחלוטין.
כאילו 30% שווה לו להביא לי מחיר טוב. אני אתן לך דוגמה. לפני שבוע וחצי, אנשים קנו במשרד שלנו 20 דירות בפרויקט, שקנינו בקריית ים, מרחק הליכה של 5 דקות מהים, וקנינו שם דירות מתחת למחיר שוק, זה היה דירות. 3 חדרים ב-922. לא משנה מי, ואני אומרת בכוונה, הנה, תפתחו מדלן, תפתחו מערכת מידע נדלני, תעשו מידע לכתובת, תראו שם עכשיו ביד 2 מחירים של דירות שנמכרו, 1,200,000, 1,300,000 דירות שנבנו יד שנייה, שנבנו לפני 20-30 שנה. לא יד ראשונה לגמרי.
כן.
זאת אומרת, אתה קונה את זה באמת כבר 200,000 שקל מתחת למחיר שוק. קודם כל ככלל ראשון. כן. אחרי זה יש גם מיקום טוב, וזה מאוד משנה איזה מיקומים. אני בתור האג'נדה שלי, אני פחות מאמינה בללכת ולקנות עכשיו במושבים, יישובים. סליחה שאני אומרת את זה בבאר שבע מול האוניברסיטה, איפה שבאמת דוחפים מלא משקיעים. אני מקבלת ים אנשים שפשוט מפסידים כסף שם. מפסידים שם כסף.
סיפור מוכר.
באזורים עכשיו שוב, אני כרגע נפלתי על ישראל, כן, אבל אחרי זה נעבור
לארצות אחרות. על אמריקה.
כן, על אמריקה. אבל אז אני מאוד מאמינה באזורים שהם הרבה יותר מתפתחים. אתה יודע כבר מה זה לבדוק אזורי שוק. ובסופו של דבר גם פוטנציאל השבחה מאוד חשוב. עכשיו בדרך כלל כשאנחנו קונים דירות חדשות, דירות קבלן, אגב, מאוד חשוב לי להגיד למי ששומע אותי דווקא בימים אלו, יותר חשוב מתנאי תשלום, זה לבקש לעשות מסע ומתן על המדד תשומות הבנייה מבחינתי. מבחינתי, שלא ייתנו לכם תנאי תשלום טובים, אבל שיורידו לכם את המדד, כי אחרי המלחמה, חברים, המדד יעלה, וזה עוד איזה 200,000 שקל לדירה, אם לא, כאילו, פחות או יותר, כן, גם 100,000 שקל יכול להיות, אבל זה עדיין הרבה מאוד כסף. לכן מבחינתי, גם בן אדם נותן לכם עסקה של 5.95, לשלם 5% בהתחלה ו-95% בסוף, לא, 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 חברים.
כן.
קודם כל, תוריד לי את המדד. זה לא מה שחשוב, כי זה יכול להיות אלפי שקלים,
כן.
והמדד פה יעלה, אז אני נותן פה נקודה בסוגריים, אבל היא סופר סופר חשובה.
נכון.
ומבחינתי אני מסתכלת
על במיוחד אם אין הלוואת קבלן, וכל מיני כאלה ש
נכון.
שאת בכלל אתה חשוף לכל ה-95 הנותרים.
כל ה-95 אתה חשוף כן. למדד תשומות הבנייה. מבחינתי, כן. אל תיתן לי 5.95, תן לי כן. לפי סדר,
מדיום.
לפי קצב התקדמות הבנייה, אבל אל תחשוף אותי למדד, זה הרבה יותר משמעותי בכסף. אז שלושת הפרמטרים האלו מאוד חשובים. אני יכולה להגיד לך, ואני אתן לך דוגמה לאותו בחור שקנה ב-300, אני לפני שנתיים וחצי, קניתי דירה גם בקריית ים, קניתי דירת 4 חדרים ב-790, דירה חדשה. היום היא כבר בנויה, אני ממש עוד חודש מקבלת מפתחות. מכרתי דירה כזאת לא מזמן ב-1,250,000. אז הנה הזדמנות של גם שם כמה שמתי 300,000 שקל בעסקה, כל השאר לקחתי משכנתה שם. 300,000 שקל בעסקה, וכבר עשיתי קרוב ל-450,000 שקל בעסקה, בכלום זמן, בשנתיים בעסקה. אז יש אפשרויות לעשות יותר. פשוט אני אומרת, תחשבו את הגיים צ'נג'ר. אתה הרבה מתחת למחיר שוק, בין אם זה ללכת ולקטט רגליים, ובין אם זה להתאגד בקבוצות כאלו שיודעות להביא את העסקאות מאוד מאוד טובות מתחת למחיר שוק. אני חושבת שזה באמת הרעיון. כשאתה קונה הרבה מתחת למחיר שוק ובאזור פיתוח, וזה בנייה חדשה, אז באמת יש הזדמנויות.
זה גם המחיר קנייה, גם הפיתוח הסביבתי.
כן.
מה לעשות, יש אזורים פריפריאליים, אני בכוונה לא רוצה להשמיץ, אוקיי? שאנחנו אומרים, תסתכלי 10 שנים אחורה, 20 שנה אחורה, 30 שנה אחורה, הם כמו שהם היום.
נכון.
ואז אתה אומר, אוקיי, למה שעכשיו זה ישתנה? למה שבעוד 10 שנים יקרה שם משהו?
בדיוק.
בסדר, במיוחד שאתה בודק ואתה רואה שאין תוכניות כאילו גם.
בוא נסתכל על ירוחם דימונה, כמה הגירה חיובית יש שם?
אני רציתי להיות עדין, אני בכוונה.
אני בכוונה, אני חושב שזה כאילו חשוב להגיד את זה בפה מלא.
נכון, נכון.
מלא דירות ריקות שם, ועדיין דוחפים משקיעים ללכת ולקנות שם דירות.
נכון.
אז הם יישארו בלי סוכרים, זה לא הדבר הנכון, זה לא העיקר להשקיע. זה כאילו לחשוב את החשיבה היותר רוחבית.
נכון, אני מניח שגם אליך פונים המון יזמים, גם אלינו, אנחנו גם מתעסקים בכל העסקאות פריסל, אוקיי? בתקופה האחרונה. ובואו, שמעתי שיש לכם קבוצה וזה, וקהילה, ובואו ככה נעשה משהו באחד. ואתה בודק את העסקה, ואתה אומר לו, כאילו, מה הדיל כאן?
מה נתת
לי? כאילו, אוקיי, סבבה, אתה רוצה שאני אביא את הקהילה שלי והכל. אני אומר להם, אבל הם לא כבשים. אני עובד עם אנשים מאוד אינטליגנטים.
נכון.
הם יודעים גם לעשות את הבדיקות, גם בילדיי חוץ מזה, שהם סומכים עליי.
נכון.
ואת יודעת, בסוף,
אנשים מגיעים,
סומכים עליי את השם, אני עבדתי קשה בשביל ליצור אותו, ואני לא מוכן. לא מוכן, אני אומר להם, בוא תביא לי באמת מחיר טוב, תביא לי את התנאים הזה, בוא תביא להם כל מיני, מה אתה יכול להביא? מפרט וזה, תשפר אותם, אוקיי, מזגנים, ארונות, אמבטיה, מה שאפשר. בסוף אני טובת הקהילה שלי.
נכון.
בסדר? ואין לי בעיה גם לפעמים, את יודעת, קבלנים כזה, מאוד מקשיבים לפרקים בשביל ללמוד מי אני. גם שידעו, תביא עסקה טובה, יהיה עסק, לא תביא עסקה טובה.
אז אופר פטרסבורג הזמין אותי לרדיו שלו. אז אמרתי לו, אופר, תקשיב, אני יודעת היום להתחייב שאני קונה 30% מהדירות, אם מביאים לי הצעה טובה. אבל תדעו להביא הצעות טובות, אל תשחקו את החכמים ותביאו לי עכשיו איזו הצעה מאוד מאוד גבוהה ויקרה.
כן.
אגב, אני בעצמי יזמית, יש לי פרויקט באלפי מנשה, בארץ, זאת אומרת, אני בן אדם שבונה פה בישראל, ואני יכולה להגיד לך שאני יודעת מה זה ניתוח שוק, ומה זה להיכנס עכשיו לפרטים של היזם, ומה הוא מרוויח ומה הוא לא מרוויח. אני לא ארצה שהוא עכשיו יפסיד. כי אז כן. כאילו גם לא יהיה התכנות למשקיעים, וגם בסופו של דבר, אתה יודע, בסוף זה יערר את הביטחון של המשקיעים. אז הם קנו עסקה טובה במחיר טוב, אבל מחר העסקה לא תהיה בנויה, והקבלן פשט את הרגל. כן. אז זה לא המטרה כן. שלנו. המטרה שלנו גם שהיזם ירוויח, אבל גם שהמשקיעים שלנו בסוף ירוויחו. Mm-hmm. ואני חושבת שגם הרבה פעמים היתרון הבולט זה שאנחנו יודעים גם להשיג תנאי מימון טובים לקבלנים, ליזמים, מתוך הניסיון שלי. ואז זה נותן את כל המעטפת. זה נותן את המעטפת של המימון, זה נותן את המעטפת של המשקיעים עצמם שקונים עסקה טובות ואיכותיות. וזה גם נותן את הוודאות ליזם. תחשוב שיזם, כאילו אני אומרת, מה האלטרנטיבה של יזמים בתקופה הזאת? בוא נחלק את זה רגע לשתיים. יש את היזמים עכשיו, שהם נמצאים בסופר אתגרים, נכון?
כן.
אני חושבת שאם לא היה לי את בית השקעות, גם אני, אם הייתי רק יזמית בישראל היום, ולא היה לי את ארצות הברית ואת קפריסין, וואלה, יכול להיות שהייתי מתמודדת עם קשיים תזרימיים. כי הענף הזה הוא קשיים תזרימיים, זה פתאום אתה מכין דוח אפס והריבית היא 2-3%, ופתאום הריבית היא 8-9%,
נכון.
תוסיף את הפריים פלוס 2-3%, זה משנה את כל התמונה, את כל הרווחיות, פתאום הקפאת מחירות,
כן.
אין מחירות כי הפריים מאוד מאוד גבוה, פתאום מלחמה, אין עובדים, זאת אומרת כל הענף הזה הוא בשוקת שבורה, נמצא כן. כאילו במצב של בעיה, אבל מהצד השני יש משקיעים שבאים ואומרים רגע שנייה, יש פה מלחמה. מה קורה אחרי מלחמה?
נכון.
עליית מחירים.
נכון.
יש פה אידיאולוגיה. יש פה סיטואציה שבה לפני, עד לפני שנתיים, היו חסרים בישראל כמה דירות כל שנה.
סביב ה-180, 190, יש כאלה אומרים 140, כל לא משנה, אבל הרבה.
הדבר הזה גדל וגדל, ופתאום שנתיים, שלא שנתיים, אפשר להגיד שנה, שבעצם יש בה בחירות ובחירות ובחירות. כן. ואחרי זה יש את הרפורמה ואין אין, 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 אין מחירות. והפריים שעולה והשוק אפור. עכשיו יש, יש, יש ביקוש ואין הצע. עכשיו אין התחלות בנייה במהלך השנתיים האלו. אין התחלות בנייה חדשות כי אין לנו ממשלות שעובדות. אין התחלות בנייה, מלחמה, אין התחלות בנייה, אבל השוק ביקוש עדיין גדל וגדל וגדל. ולשוק כן. ביקוש הזה מתווסף. עוטף עזה שאין להם עכשיו בתים וצריכים לבנות ועוברים לאזורים יותר מאוכלסים, הנה נירוז עכשיו באו לקריאת גג, 200 משפחות חברים, זה 200 משפחות שצריך להתארגן לדירות, כן. זה על שוק הביקוש בנוסף על זה תוסיף את כל יהודי העולם שמבקשים דירות ודירות, אני לא יודעת מה איתך אני מקבלת מלא טלפונים, תקנו לי רק בישראל, תקנו לי בישראל, תקנו לי בישראל ואז פתאום נהיה פה ביקוש מאוד מאוד גדול ואין התחלות בנייה עדיין, מה יקרה כשהריבית תיפטרת? מה יקרה שתעבור המלחמה? כבר אני אומרת לך, מרגישים את השוק, השוק לגמרי חזר לעצמו. כן. אנחנו יודעים שתהיה פה עליית מחירים ואפילו הרבה הרבה יותר גבוהה ממה שהיה אחרי הקורונה. אבל מי יקנה עכשיו? לא מי שרוצה דירה למגורים, יכול. אלא מישהו שרוצה השקעות. ולכן עכשיו זה השוק של המשקיעים להיכנס. כן. והשוק של המשקיעים להיכנס זה להבין שמחר המחירים יהיו הרבה יותר גבוהים, ופה יש לנו הזדמנות לעשות כסף. אבל תחשבו בקטן, תחשבו בגדול.
או לפעמים גם, את יודעת, צריכים לפעמים להתחיל, אני לא יודע, בקטן, להתחיל עם חלומות גדולים, עם צעדים, אוקיי, אפשריים. בואי, את יודעת מה, בואי ניקח אותך רגע אחורה בזמן.
כשאני אומרת, תחשבו בגדול, זה לא, אוקיי, יש לכם 100,000 שקל, תעשו עסקה של 2 מיליון.
כן.
זה לא המטרה שתתחייבו בגדול. המטרה היא שתחשבו מהי העסקה אחת שמתאימה למידות שלכם, אבל תקפיץ אתכם יותר.
שתעשה לכם את הגיים צ'יינג'ר, תקפיצה גדולה.
לא מספיק לנו את ה-80-90 אלף שקל, אנחנו רוצים 300 אלף שקל רווח.
אני רוצה להחזיר אותך רגע אחורה בזמן, לעסקה הראשונה, זאת אומרת, מה הייתה העסקה הראשונה, או יותר נכון אפילו, מה גרם לך בכלל להיכנס לעסקה הזאת, לעשות את ה... להיכנס לעולם הנדל"ן?
כן, כן, אז ככה, תראה, קודם כל, אם אני אגדיר את זה בגדול, תכף אני אספר את הסיפור, אבל אם אני אגדיר את זה בגדול, מה שהכניס אותי לעולם הנדל"ן, זה בעצם הרצון לצאת מאיזושהי הישרדות. אני חייתי חיים מאוד הישרדותיים בבית כילדה. היה המון שיח מאוד קשה כלפי כסף. אני יכולה להגיד שאנחנו 8 אחים ואחיות, זה הרבה ילדים. אבא שלי עבד, אמא שלי לא עבדה, אמא שלי גידלה אותנו. ואין ספק שזה קשה, זה מאתגר, במיוחד שקצב המחיה רק עולה ועולה ועולה, ופתאום יש ילדים ויש דרישות, אז זה היה קשה ומאתגר, והיה המון שיח לא קל, לא פשוט כלפי כסף אגב, ואני חושבת שהמקום של ההישרדותי הזה, והרצון להוכיח, ודווקא בגלל שזה היה כאילו קשה ומאתגר, אז היה איזשהו רצון לשמור את תקרת הזכוכית, להצליח לעשות כסף, יום אחד אני אהיה, יום אחד אני אוכל, יום אחד אני אביא לילדים שלי את מה שלי לא היה. המקום הזה כל כן. פעם דחף אותי. וזה התחיל מזה שכשסיימתי תיכון ובית ספר, כל החברות שלי הלכו ללמוד הוראה, היו מורות, כי זה היה המקצוע האידיאלי לאישה יהודיה, מה שנקרא. ולהורים שלי לא היה כסף להביא לי, לשלם לי לתואר, ללכת ללמוד הוראה וכו'. אז מהמקום הזה אמרתי, אוקיי, אז אני אצא לעולם, להעביר העולם, יעשה כסף, ויום אחד יהיה לי מספיק כסף, ואני אעשה תואר. וכשיצאתי להעביר העולם, גיליתי שזה לא התואר חשוב, אלא האדם חשוב, כן. והיכולות שלו חשובות. ובעצם יצאתי והתחלתי, דווקא עשיתי שירות לאומי, שירות לאומי במשרד הביטחון, הייתי רכזת הנצחת החייל, כל מה שקשור לקבורה והנצחת החיילים. ואחרי זה למעשה בעצם הלכתי לעבוד בחברת תקשורת, ויצאתי לאוויר העולם, כי ילדה, כמה הייתי? 19 כאילו? כן, ילדה בת 19, יצאתי לאוויר העולם. לא מכירה את עצמה, לא מכירה את העולם, לא יודעת מה העולם הולך לגלות לה. ובדרך גיליתי דברים מדהימים, גיליתי שאני פתאום יודעת לדבר, ואני אשת מחירות מדהימה, ואנשים מאוד מתחברים אליי, ואני עושה הרבה מחירות, עבדתי בחברת תקשורת, מכרתי בכמויות טלפונים, ניהלתי שם, אחרי זה ניהלתי מחלקה, אחרי זה ניהלתי את המחלקה האסטרטגית, ואז אמרתי כל פעם, אני עושה להם כל כך הרבה כסף, איפה זה, אני רוצה את זה לעצמי, מי יעשה לי את הכסף הזה, איך אני עושה את הכסף הזה לעצמי, כל פעם היה ביטה. רגש הזה שמקונן, איך אני עושה את זה לעצמי, איך אני עושה הרבה כסף לעצמי, איך אני עושה את זה ושוברת את המחסום הזה של ההישרדות, שוברת את המחסום הזה, רוצה לדבר עם הילדים שלי שפה של עושר, שפה של איך עשירים חושבים, כאילו אני באמת חושבת בחיים, אדם שקם בבוקר וחושב, מגיע לי עכשיו להרוויח משכורת של 30,000 שקלים, ואדם שקם בבוקר ואומר, מגיע לי להרוויח משכורת של 8,000 שקלים, שניהם עשו את אותה פעולה.
נכון.
שתיהם האמינו באיזשהו רף.
נכון.
אז מה יגרום לי להאמין ברף הגבוה יותר?
כן.
כאילו, באמת מה שונה בין שניהם? מה שונה בין שניהם?
אני חושב שזה, את יודעת,
אמונה בעצמי.
מחשבה, אמונה שמגיע
בביטחון.
לי, את יודעת מה?
בדיוק.
Okay.
עכשיו שוב, יש אדם שמאמין שמגיע לו 40,000 שקלים בחודש, הוא לא ילך לרעיונות עבודה פחות מזה.
כן.
כי זה החשיבה שלו. מעולה, בוא נפתח את החשיבה. אם העבודה היא עבודה עצמית, בוא נעבוד על עצמנו.
נכון.
אם הדבר הזה הוא אמונה עצמית, בוא נעבוד על עצמנו. וזה היה הרצון שלי, לעבוד כן. על עצמי. היה לי לקוח שתמיד אמר לי שאני יותר קל למכור דירות מטלפונים, ודרך זה הגעתי לאיזושהי הרצאת נדלן, ושם החלטתי, אני לוקחת זכיינות של חברת אל הנכס, חברת תיווך ביבנה, זה היה לפני 11 שנים, הייתי ילדה בת 21, ממש אחרי הלידה של הילדה הראשונה שלי, ילדה שהיא בעצמה אימא, ויצאתי לאוויר, אמרתי מה הבעיה, אני ניהלתי עובדים, ניהלתי אנשים, אני אפתח סניף והכל יהיה בסדר. ולמעשה לא היה לי מושג בעולם העסקים, לא ידעתי, כל כך הרבה חוויתי בעולם העסקים אחרי זה, כי באמת באתי בלי ידע, רק אמביציה, וכאילו, היום אני אומרת, כאילו בוא נח, חתיכת טיפשה, סליחה שאני אומרת את זה, כן?
כן.
אבל הייתי ילדה כאילו, את קפצת למים העמוקים, זה מפחיד, את לא חשבת על זה בכלל. ואני שמחה בזה כי...
למה? מה גרם לך אבל לקפוץ ככה למים העמוקים בלי לחשוב?
הרצון, אני לא יודעת. הייתה לי אמונה בעצמי מאוד חזקה שאני אצליח, שאני אעשה את זה. והרצון, הרצון לצאת משם. כאילו הבנתי שזה אפשרי, אני רק צריכה להבין את החיים האלה. כאילו איך עושים את זה, להבין את זה, איך עושים את זה. זה היה כאילו אצלי בראש, להבין את זה, איך עושים את זה. ובעצם ביבנה, אז היה הפיתוח של כל יבנה הירוקה, הדירות נמכרו בקצב מסחר, עליית מחירים בארץ הייתה מטורפת דאז, מה שנקרא. והבאתי 5-6 אנשים לדירה, הראשון שחותם לוקח. זה היה, לא היה לי מסע ומתן בכלל, לא היה לי כלום. פשוט הייתי, והבנתי את העליית מחירים הזאת. כאילו, לא הסתכלתי על התיווך, לא אהבתי את התיווך כמו שאהבתי את העליית מחירים הזאת. תחשוב, בתור אישה, ילדה, חרדית, הולכת לעולם של כולו מלא גברים, במיוחד בעולם התיווך. אז, היום אולי יש הרבה יותר אנשים בעולם התיווך, סתם שתדעו. אבל כן. כאילו, אני אומרת, אז היה מלא אנשים, גברים, מלא חלקלקי לשון.
מרפקיסטים.
מרפקיסטים, מה שנקרא. וזהו, ואת צריכה פה להתמודד. וכאילו, זה לא העולם שלי, אני לא חלקלקת לשון. אני אמנם אשת מחירות מדהימה, מבינה אנשים, מבינה איך אנשים חושבים, אבל לא חלקלקת לשון. לא במקומות האלו. אבל מה כל פעם עניין אותי? איך אותו בן אדם שקנה את הדירה הזאת ב-800, מוכר אותה עכשיו במיליון, 900, ב-2 מיליון, ב-2.5, אני מוכרת לו אותה, אז בוא נקנה ב-800, את מי צריך לאסוף בשביל לקנות דירה עכשיו ב-800,000 שקלים?
לא אמרת לו, מה, איזה מזל היה לו, איזה פוקס, איזה...
לא יודע
מה, איזה רוח הקודש מעליו, משהו.
תראה, אני בן אדם, כאילו אני מאוד מאמינה באלוקים, שאתה יודע, שהכל קורה במכוון ובמדויק, אבל אני לא מאמינה שהדברים לא נעשים בפוקס. זה בסוף המחשבות שלנו, המעשים שלנו, כן. הפעולות שלנו, והרבה בתוך כל הדבר הזה.
כן.
אז לא האמנתי בפוקס. לא האמנתי אוקיי. בפוקס.
כי זה הרבה כאילו, פעמים, את יודעת.
פוקס זה תזכה בלוטו. לא יותר.
כן.
לא פעולה של קנית הדירה. קנית הדירה, יכול להיות שיש אנשים שיש להם יותר יכולות ואנשים שפחות יש להם יכולות, ואני באתי עם פחות יכולות, זה בסדר. אבל זה לא אומר אני לא חושבת שיש היום משהו שאני יכולה להגיד, אני לא יכולה להשיג אותו. גם אז, גם כשלא היה לי כלום, לא חשבתי שיש משהו שאני יכולה להגיד, אני לא יכולה להשיג אותו.
כן.
יכול להיות איך, יכול להיות כמה זמן זה ייקח, בסדר? אבל כאילו, אם אתה מספיק רוצה ומאמין בזה ומוכן לשלם את המחיר, אז אתה תצליח לעשות את זה.
נכון.
זה כאילו, שאלתי אותך קודם, לפני ככה שהקלטנו, זה מה הפחד היותר גדול, להיות עשיר או להיות עני? וזה אחת השאלות, כי אני חושבת שהרבה אנשים יגידו שהפחד שהם מתמודדים איתו הוא הפחד להיות עני.
כן.
אבל אני חושבת שבאמת הפחד אולי שאנשים לא מדברים עליו זה פחד להיות עשיר. למה? כי עובדה שהמון אנשים לא מוכנים לעבור את הדרך הזאת בשביל להיות עשירים.
כן. היא דרך, אתה יודע, חתחתים. יש כאן
דרך
הרבה
קשה,
עליות,
דם, מורדות, ועליות, ירידות,
לקחת כל מיני, אתה יודע, ריסקים כאלה של דברים, לעשות צעדים שאתה...
כן.
אוקיי, שרוב האנשים...
אתה לוקח סיכונים?
כן, אומרים מה, זה המעט כסף שיש לי, לפעמים את יודעת, אני בטוח שאת מכירה, אני יושב עם משקיעים ואומרים לי, אני שם אצלך אפילו את 50 אלף דולר, שזה 200 אלף שקל, אוקיי?
זה כל העולם
של... כל הכסף שיש לי, אומרים לי, אני כאילו מתחיין, תשמור לי על זה, אוקיי? ואני אומר להם, כאילו, זה כאילו...
מה אתה עושה?
ה-50 אלף... אני אגיד לך, אני בחרדת קודש לכסף של המשקיעים שלי, מסיבה אחת מאוד פשוטה, הם החמצן.
נכון.
בלעדיהם, אוקיי? כלום לא קורה. בסוף זה הצלחה משותפת, אנחנו מצליחים ביחד, ביחד איתם.
נכון.
אני לא צריך לספר לך.
כן.
בסדר? את אומרת, לבד אתה לא צומח, אבל ככל שהמשקיעים שלי יצמחו איתי ביחד, זה win-win.
זה נכון, וזה ברור. אני גם מסתכלת על זה, לא רק, אני אפילו חרדה לכסף שלהם יותר מהכסף שלי. עזוב רגע, לא רק בגלל שהם החמצן, כי באמת אכפת לי, מאחורי זה יש סיפור ויש משפחה.
נכון.
וזה משפחה שלא כל כך מבינה. אני מה שכן מסתכלת על דווקא העולם הישראלי,
כן.
המשקיעים הישראלים, יש המון פחד והמון חוסר מודעות בעולם ההשקעות קצת, ואני יכולה להגיד ש... כאילו בישראל זה אם אתה עשית השקעה טובה, אז וואי, איזה גאון אתה, איזה אלוף, איך בחרת את ההשקעה הזאת, איך ידעת למי ללכת, איך ידעת מה לעשות וכו'. אבל אם נכשלת, אם ההשקעה הזאת הפסידה כסף, אז גנבו אותי, אכלו לי, כן. שתו לי, לקחו לי וכאלה. עכשיו, באמת של החיים, גם ברשתות, גם בתקשורת, אתה תמיד תראה את האלו שהתעשרו ועשו מיליונים מנדלן, או שתראה את האנשים שהפסידו את כל כספם, וזה תמיד יהיה בגרסה של אכלו להם, שתו להם, רימו כן. אותם, והם לא ידעו כלום, והם באמת אנשים הכי מסכנים בעולם שלא ידעו כלום. ואני אומרת, משקיעים, קחו אחריות על ההשקעות שלכם. אל תהיו מסוגלים, אל תגידו את המשפט, בבקשה, זה כל הכסף שלי, אלא תדעו אתם בחוכמה שעשיתם את הצעד הנכון, תדעו נכון. לבדוק את זה. זה בסדר וזה נכון לבחור את האנשים הנכונים ולראות שזה אנשים ישרים ושיש להם עבר ויש להם רזומה, ואין ספק שיש פה אינטואיציה ויש פה אמון נכון. שהוא מאוד גדול בתוך התהליך. אבל זה לא פחות חשוב להבין את ההשקעה שלך.
כן.
אתה יודע כמה פעמים יוצא שאני אומרת, כאילו, יוצא, יושבתי עם העובדים, ואנשים אומרים לי, אנשים השקיעו, שמו את הכסף, שבועיים אחרי זה הם לא זוכרים במה הם השקיעו. זוכרים את השם של המקום, אולי כמה מספרים, זאת אומרת כמה זה אמור לעשות להם בסוף. הם לא כן. יורדים, ושוב, זה לא משנה כמה אתה תשב את הרי וכאלו, אנשים בסוף ישקיעו מהאמון בך.
נכון.
וכאלו, ואני אומרת, לא, אני רוצה שאנשים ישקיעו מתוך אחריות אישית.
כן.
מתוך הבנת הסיכון והסיכוי.
ו... איך אתמול מישהו אמר לי, אני משקיע בך.
בדיוק.
אוקיי, לא.
זה עוד
לא,
יותר, כאילו,
לא,
טוב שלא
לא,
שמת
לא, לי לא משקל בנדל, על הדף לא עכשיו. לא בבית, לא זה, בך, כך הוא אומר לי. ואמרתי לו, כאילו, תודה על האמון והכל, אבל בוא רגע, אוקיי?
תבין מה אתה עושה.
תבין איך לבדוק את העסקה. עכשיו,
מכיוון שאנחנו עובדים... אתה רוצה שאנשים ישנו בלילה טוב עם ההשקעות שלהם, אבל אז הם שמים לך משקל על הגב, אני משקיע בך, אתה לא יושב בלילה עכשיו. זהו, אתה.
אני גם מאוד אוהב לישון טוב בלילה.
כן, זה לא קשור.
אני חוזר בארצות הברית, הג'טלג גומר אותי, לוקח לי באמת...
יומיים.
לשם אין לי בעיה, שם כאילו איכשהו אני מצליח זה... חוזר לארץ, 3-4 ימים.
אגב, עד עכשיו, אני חושבת שאני כאילו, זה לא באמת עובר הג'טלג הזה.
כן.
לא עובר.
זה כיף חיים, זה מעולה, אבל אני מאוד אוהב לישון טוב בלילה, זה קטע כזה, שן לא הרבה, אבל ממוקד. ואני אומר להם, חברים, כאילו, אני מהצד שלי באמת עושה את כל הבדיקות, אבל זה השקעה. אנחנו אף פעם לא יודעים. עכשיו, מכיוון שאנחנו מתעסקים בנדלן, מרפי יכול לבוא לדפוק על הדלת. אוקיי? עכשיו הוא גם מגיע, זה יכול להיות... אולי שהמזגן יתקלקל, או לא יודע מה. בסדר, אני כאילו מקווה שלא יקרה איזה קרייסס כן. גדול יותר, אבל...
כן.
בסדר, אין מה לעשות, דברים קורים, אין? זה השקעות, זה לא דבר שהוא סטרילי ו...
אני חושבת שהסיכון הוא רק במזגנים. סתם אני...
לא, כאילו, סתם, אני
ברור.
הלכתי
כן,
על
כן,
משהו
כן,
כזה
כן,
ש... הוא קטן.
אני כאילו חושבת ש... א', לדעת שבכל עסקה יש סיכון. אנחנו נכנסים לעולם ההשקעות, אנחנו נכנסים לעולם של סיכונים.
כן.
עכשיו, יש סיכונים שתלויים בנו, ויש סיכונים שלא תלויים בנו. יש סיכונים שאפשר לגדר, ויש סיכונים שאי אפשר לגדר.
נכון.
עכשיו, שער דולר לעולם לא נוכל לגדר, נכון?
נכון.
יש פערים של שער הדולר ותמיד יהיו. אבל יש פערים שאנחנו כן יכולים לגדר, בסדר? כאילו, ביטוח או ריבית צמודה, לא צמודה, זה איזשהו גידור של סיכון. הריבית
כן.
לא תעלה לי במהלך ההשקעה, בסדר?
נכון.
אז יש דברים שאפשר לגדר, יש דברים שאי אפשר לגדר. אבל אני אומרת, כאילו מצד אחד יש את האנשים, המשקיעים שיבואו ויגידו, אה, צריך לשלם מס בישראל על דירה שנייה. לא, לא, זה...
נכון.
אני לא אכנס להשקעה הזאת. אבל אז, כאילו זה לא נכון. בסוף אם תשים את המספרים באקסל ויש לך עסקה ממש ממש טובה, ואתה אומר, אוקיי, המיסוי שלי עכשיו זה 80,000 שקלים, וזה עסקה ממש ממש טובה, אני עושה עוד מיליון שקל בשלוש שנים, אתה אומר, אוקיי, הסיכון מול הסיכוי שווה לי. אבל האנשים הרבה פעמים אומרים, או זה מסוכן, אני לא אכנס, או שאוקיי, זה מסוכן, אני לא מבין, אני אתן למישהו שמבין. ואז אומרים לך, קח את זה, אני בוטח בך, אני מאמין בך. אבל זה לא, תלמדו, תשקיעו בעצמכם, קחו מתוך הכסף שלכם, מתוך ה-350,000 שקל, 20,000 שקלים. תשקיעו בעצמכם בללמוד את הידע ולהתפתח ולחקור ולשאול ולבדוק. ואני כל כך מעריכה אנשים שמבינים את הסיכונים שהם נכנסים אליהם, ולא רק שמבינים את הסיכונים, גם יש להם אורך רוח. זה לא פתאום, אוי, הסוחר לא שילם לי שכר דירה בזמן.
נכון. אוקיי.
בסדר? זה בדיוק זה. אתה לא יכול גם לצמוח כלכלית אם אתה בטרדות, אפילו ברמה המנטלית. אם אתה כל הזמן בתרדה על ההשקעה שלך, איפה תצמח כלכלית? איפה תעשה כסף?
נכון, נכון. השקעות בסוף אמורות גם לבוא לשרת אותנו.
רק לשרת אותך.
בוא נחזור להשקעה הראשונה שלך, אני במתח.
אוקיי. עצרתי את הסיבור באמצע.
רגע, לקחת זכיינות של אל הנכס?
כן.
אוקיי, ו?
ו... דיברתי על זה שכל פעם ראיתי את המשקיע שקונה וזה. ואז למעשה היה לי קבלן יזם שעבדתי איתו, ואמר לי שאני, למה את לא קונה דירה? למה את לא קונה דירה? זה באמת היה בקריית גת. ואמרתי, וואלה, נכון, יש לי אפשרות לקנות דירה. מי חשב איך שאני יכולה להגיע? לא חשבתי, תבין, שהייתי כל כך בהישרדות בללוות אנשים ולעשות להם את ההשקעות הטובות ולהביא עסקאות טובות, שלא חשבתי שאני אי פעם, כאילו, לא הייתי אי פעם, לא חשבתי באותה תקופה שאני יכולה. להשקיע בדירה. ואז הוא אמר לי, בטח, מה, בואי תקני דירה. זה היה 680,000 שקלים בקריית ים, בקריית גת. ולמעשה לקחתי את ההלוואה הראשונה שלי, נראה לי, אם אני לא טועה, 100,000 שקל, 150,000 שקל, זה מה שהיה צריך בהתחלה, 7% לפי קצב התקדמות הבנייה. ככה עשיתי. היום הדירה הזאת שווה 2,100,000, אבל כשעשיתי את הדירה הזאת, את ההשקעה הזאת, הבאתי את כל המשפחה שלי. כולם השקיעו בהשקעה הזאת, ואז כאילו, כולם מרוויחים, ואז אחד אומר לשני, ושני מתייעצים איתך, מה את אומרת על זה, מה את אומרת על זה, ואני חושבת שבאותו רגע אמרתי לעצמי שני, את, המטרה שלי כל הזמן הייתה מגוונת איך אני עושה את הכסף הגדול. לא היה לי בעיה לא לקטט רגליים, לא להשתפשף, לא לירוק דם, לא ללכת על זכוכיות, לא לעשות מה שצריך בשביל זה. ואז אמרתי, איך מביאים הזדמנויות טובות? צריך ללכת לשוק, לדגוש בדלתות, צריך לדבר עם אנשים, צריך להביא את העסקאות האלו, אני עושה את זה. ופשוט ככה התחלתי ללוות אנשים, והיה לי כאילו מין סיסטם כזה, 10 משפחות בחודש, כ-one man show. תרוצי, תביא להם עסקאות טובות. הלכתי ללוד, בהתחלה רם ללוד, קריית גת, אזורים שכאילו האמנתי בהם שהם הולכים להתפתח, קנינו עשרות דירות למשקיעים. אבל המשקיעים האלו מברכים אותי כי הם עלו כמעט נכון. אפילו פי 2 ופי 3.
עשו שם עלייה יפה מאוד.
עשו עליות מטורפות, וחלקם גם באזורים של פינוי-בינוי, ופשוט קניתי דירות המון מתחת למחיר שוק, המון המון מתחת למחיר שוק למשקיעים, כאילו מספרים לא נורמליים. שכל פעם שאתה מביא עסקה כזאת, אתה אומר, רגע, איך אני מביא את הכסף לקרות אותה? כי זה עסקאות ממש ממש טובות. ועד היה השלב שכבר גדלנו לרמה שלא הצלחתי להביא עסקאות יד שנייה, כאילו ברמה של הכמות שהייתה במשרד, לא יכולתי. אז הבנתי שאני צריכה לארגן קבוצות ולקנות בכמויות, כאילו מקבלנים, מיזמים, מכאלו. ואחרי שיש לך כוח קבוצה מאוד, כוח קנייה מאוד גדול, אז גם יש לך הזדמנויות יזמיות.
נכון.
בוא תיכנס להיות יזם, בוא תיכנס להיות יזם, ואז כאילו אתה עושה את המקפצה הזאת ואת הדרך הזאת.
איפה הייתה המקפצה באמת לעולם היזמות?
ארצות הברית בשלב הראשון. זה דווקא התחיל מארצות הברית, אחרי זה מישראל.
מה, מולטיפמילי וכן?
ארצות הברית מולטיפמילי. בארצות הברית אנחנו מחלקים את כל ההשקעות שלנו לשתיים. זה גם עולם היזמות, סלש, כאילו לקנות מתחמי מולטיפמילי, להשביח אותם, לעלות יותר גם, לעשות ריפייננסים או לעשות אקזיטים. בטקסס בעיקר, אני מאוד מאמינה בטקסס, יש לי שם הרבה מאוד פרויקטים בטקסס. לצד זה גם אנחנו עובדים עם עסקאות סקשן 8, שזה מול הממשלה, שהממשלה משלמת את הסחירות, זה גם מתחמים. או לחילופין מול גופים מוסדיים, שהם משלמים קבוע כל חודש, לא משנה מה עבר פה, קורונה, מלחמה, הכסף דופק בחשבון, מה שנקרא. עכשיו, הסיבה שפתחתי את שני האפיקים האלו, זה כי בסופו של דבר צריך לייצר בישראל ערוץ, בישראל, בכלל, צריך לייצר ערוץ של הכנסה פסיבית. הרי אם אנחנו נגיד, המשפט שהכי מוכרים לכולנו ברשת זה חופש כלכלי.
נכון.
כל ילד צעיר שעובד על הים ועושה מיליונים ויחטות חופש כלכלי, הגעתי לחופש כלכלי, ראיתי סרטון בטיק טוק של מישהי שאומרת, בואו תראו איך אני אימא עם ארבעה ילדים, הגעתי לחופש כלכלי, אני מכניסה 30,000 שקל בחודש. בואי, אם את מכניסה 30,000 שקל מהעסק בחודש, לא הגעת לחופש כלכלי. מחר העסק של החלילה קרה לו משהו.
הכנסה לעסק זה לא חופש כלכלי.
זה לא חופש כלכלי. מה זה חופש כלכלי אמיתי? זה כשההכנסות שלנו גוברות על ההוצאות שלנו.
הכנסה שלא ממשלח יד, לא מעבודה.
ההכנסה הפסיבית שלנו באה, עכשיו, מאיפה באמת אתה יכול להכניס היום הכנסות פסיביות? פסיביות, כל חודש דופק לחשבון הבנק בעסקאות נדל"ן בישראל.
מאוד קשה.
אין, זה כאילו בדרך כלל הסחירות מכסת המשכנתא, אולי נשאר לך עוד 500 אלף שקלים.
וגם בסביבת ריבית של היום זה גם לא
קורה. זה גם לא אפשרי, אתה מוציא מהכיס. אז אין לך באמת את היכולת לייצר הכנסות פסיביות. זאת אומרת, אם אתה קונה היום דירה בישראל, זה באמת בשביל להגדיל את ההון. לא בשביל לייצר הכנסה פסיבית. אני לא חושבת שגם יש הרבה אפיקים שיודעים לייצר לך עכשיו 8,000 שקל פסיבי. אין לך היום הרבה אפיקים כאלו, ולכן הרצון שלנו לעבוד בסקשן 8/גופים מוסדיים זה מהמקום של לייצר הכנסות פסיביות למשקיעים שדופקות כל חודש בחשבון הבנק.
כן.
זה יציב, זה מול הממשלה, הממשלה לא יכולה להגיד פתאום אני לא משלמת לכם. זה מאוד יציב, נכון. הגופים המוסדיים.
נכון.
אגב, אתה יודע שבכלל בארצות הברית עם גוף מוסדי לא משלם לך סחירות בזמן, זה פוגע לו ב-BDI.
כן.
בחיווי אשראי שלו, בהכל. זה... אז אנשים רוצים להיות מאוד יציבים, גופים מוסדיים רוצים להיות מאוד יציבים, זה נותן שקט וביטחון. יש לקוחה שהשקיעה מיליון שקלים בהשקעה, באחת ההשקעות שלנו מול גופים המוסדיים, מכניסה כל חודש 9,000 שקל מזה.
וואו,
עכשיו כמה השקעות כאלה יודע, יכולה לצאת לחופש כלכלי?
לחלוטין.
כמה השקעות כאלה, היא עזבה את ההייטק, בחורה חריפה וחכמה ביותר, עזבה את ההייטק, הפכה להיות אומנית בעצמה, והיא עושה דברים מדהימים,
כן.
ואני אומרת, זה הנה הדרך לחופש כלכלי.
כן.
עכשיו, אז באמת אני אומרת,
במיוחד בשוק,
לא...
את יודעת, את מדברת גם על השוק האמריקאי, שהאפשרויות שם הן מאוד
אין,
גדולות, הן כאילו אינסופיות. אתה...
הם לא רואות באמת את כל כן. השווקים, אגב, גם לא את אירופה.
כן, מסכים.
זה
לא, 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 לא מתווכח האפשרויות מימון שם והאפשרויות, בכלל, משחק מבחינת ההשקעה, הריפייננס, שאפשר שאתה פשוט יכול להתגלגל מעסקה אחת, ועם אותו הון
פשוט
לבנות לעצמך פשוט אימפריית נדל"ן.
תראה, אני לא חשבתי ולא האמנתי, כאילו, יש לי לפני בערך שנתיים, משהו כזה, היה לי קמפיין שרץ ברשת שאומר דירה לכל ילד. בואו תעיזו להיות מסוגלים לחלום על זה שאתם יכולים לקנות לכל ילד שלכם דירה. כאילו זו תוכנית, בוא, אם אני אסתכל על חופש כלכלי אמיתי של הורים, זה לדעת שהילדים שלנו מסודרים. זה החופש הכלכלי אמיתי, כאילו, של הורים. זה לא... זה, כאילו, אני חושבת, אנשים אפילו לא רוצים את האושר. הם רוצים את החופש הכלכלי הזה.
כן.
המקום שהילדים שלנו מסודרים.
הם רוצים את הביטחון הכלכלי, הם חולמים,
בסדר, אתה יודע... בסדר, החופש מביא ביטחון.
כן, הם חולמים על החופש בחירה, אתה יודע, אתה יכול לשם שהם יוכלו... היום לא בלי ללכת לעבודה, אז אני לא קם.
בדיוק, okay. היה גם כל כך המון בחירות בחיים נעשות בגלל כסף. עם מי להתחתן, עם להתגרש, עם לא להתגרש, עם לעזוב את העבודה, זה הפרנסה של הילדים שלי, איך אני אעזוב את העבודה, אין לי משהו אחר,
okay.
אין לי יכולות אחרים, זאת אומרת, הרבה מאוד החלטות, קבלת החלטות שלנו מתבססות על כסף. מה קורה כשיש לנו מספיק הכנסות פסיביות בגובה ההוצאות? מה שהופך להיות שם זה חופש. יש לי
כן.
חופש, אני יכול לבחור איפה לגור, עם מי להתחתן, לחיות את החיים שלי באמת מבחירה, ואני חושבת שזה המהות של החיים. אגב, אני באמת מאמינה סתם מהמקום בכלל הדתי-יהודי, שזה השיעור של הדור הזה, לצאת מעבדות לחירות במקום הזה, שאני כאילו לא תלוי ואני לא באמת... אני לא באמת תלוי רק בכסף.
כן.
אני יכול להיות בחופש. בחופש של לחיות את עצמי במאת האחוזים.
נכון.
וזה המקום של חופש כלכלי. החופש כלכלי זה לא סיסמה. זה באמת להיות במקום שזה מספק לך את הביטחון שאמרת, זה מספק לך את החופש לבחור ובכל ההיבטים האלו. עכשיו, אני, הרצון שלי היה באמת להגיע למצב, אז קיצור, התחלתי להגיד קודם שהיה סלוגן שבאמת אומר, חבר'ה, חופש, דירה לכל ילד. אתם יכולים להביא בחיים שלכם דירה לכל ילד. ופתאום אנשים באו למשרד ואומרים, רגע, איך אני מגיע לדירה לכל ילד? עכשיו, מספיק האסטרטגיה הרוחבית הזאת, שיש לך איזשהו חזון, איזושהי מטרה מסוימת, להגיע לדירה לכל ילד. אנשים כאילו, אוקיי, בוא, התחלנו עם הדירה הראשונה, סיימנו את הילד הראשון. עכשיו הדירה השנייה, הילד הבא. יש איזשהו משהו שאתה מכוון את האנשים למטרה אמיתית ומאוד ספציפית.
כן.
שאתה רוצה להביא דירות לילדים. אני חושבת שארצות הברית אפשרה לי בסוף, יותר מלהביא דירות לילדים, כי בסוף, כמו שאתה אומר, יש לה את האפשרות לריפייננס, אתה מוציא את הכסף שלך, מתגלגל לעסקה הבאה. אתה משאיר כבר לא דירות, אתה משאיר כבר מולטי פמילי לילדים.
נכון, אתה משאיר פרוטפוליו.
אתה משאיר מתחמים, פרוטפוליו שלם, של... בסוף לילדים שלך.
תראי, כשהתחלנו, בעצם את כל העולם של השקעות נדל"ן בישראל, עוד היה אפשר לעשות ריפייננס, אוקיי? שקול נכס קיים והכל, גם את הסביבת ריבית נמוכה, היה יותר קל, גם המחירים של הדירות היו זולים יותר. זאת אומרת, זה היה משחק כזה, מתישהו שסגרו את הברז והעבירו אותו למחלקות חוץ-בנקאיות וכל מיני כאלה, וזה הפך להיות כסף יקר יותר, והריבית ירדה, פשוט, סליחה, הריבית עלתה, אבל התשואות ירדו. בישראל, אוקיי, אם פעם אני לא הייתי נכנס לעסקה פחות מ-5% תשואה, היום את יודעת, כאילו איפה, אין דברים כאלה.
כן, גם 5%, אני תמיד מסתכלת על זה, כאילו 5%, בוא, האינפלציה שנה שעברה הייתה 5%. אז אם עשית 5% בשנה, מה עשית? מה הרווחת?
בסדר,
זה,
נכון.
זה מה שאני אומרת, היום למשקיעים, כאילו.
כן,
זה... זה כל פעם, זה מחבר אותי לחלק הראשון שאני אומרת, תחשבו יותר בגדול. כמה משקיעים יבואו עליך?
זה הייתה הסתכלות בתחילת הדרך. היום, כן. אני הרבה יותר מעניין אותי ההשבחה.
נכון.
זאת אומרת, כי בסוף, מהר מאוד הבנתי שאוקיי, סבבה, התשואה זה רק בשביל לקסות לי את המימון. בסדר, זה מה שחשוב. זאת אומרת, אם המימון עולה לי 2.5 ועשיתי 5%, אז הוא כיסה לי את זה, ואחד, זה אומר שאני אוכל לחסל את המימון שלי מהר יותר.
נכון.
בסדר? כי יש לי מרווח, ואז אני אוכל בעצם לצבור יותר הון, אבל בסוף הכסף הגדול. לא יעזור, זה מהאפרישיישן, מהעליית ערך, מההשבחה. וככה בעצם נכנסנו לעולם של להשבח נכסים, ולהעלות את הערך שלהם, ולהתחיל ליצור משחקים שהם הרבה יותר חכמים, וזה יזמות בקטן, עד שזה הפך להיות גדול. אבל החוקים בסוף הם הרבה יותר גדולים, את אומרת.
כן, נכון, אבל אני אומרת כמה פעמים אנשים באים אליך ואומרים לך, תקשיב, שמתי פיקדון בבנק, והבנק מביא לי 4%, הבנק מביא לי 3%, הבנק מביא לך, עשיתי בשוק ההון 5% בשנה, באמת. ואני אומרת, אלוקיי, כאילו האינפלציה היא 5%. כאילו, מה הסיבה, אני תמיד מסתכלת על זה ואומרת, כל העשירים משקיעים, אבל לא כל מי שמשקיע עשיר. הם לא צומחים כלכלית. הרבה אנשים משקיעים היום. שמים כסף בקרן השתלמות, שמים כסף בשוק ההון, משקיעים בבנק, שמים בפיקדון. אבל חברים לא צומחים כלכלית. הם לא נהיים יותר, נהיה להם פחות, לא נהיה להם יותר. למה? כי האינפלציה היא מאוד גבוהה, ויוקר המחיה עולה. זאת אומרת, זה מחייב אותנו, אין לנו את הפריבילגיה בכלל. אני בכוונה קיצונית, אתה כאילו קצת עדין, אבל באמת אני אומרת, אני מסתכלת על החיים ככה, אין לנו את הפריבילגיה לחיות עם ערוץ רווח אחד, שני ערוצי רווח, לשים כסף בבנק בפיקדון, לשים כסף בקרן השתלמות, וזהו, לנוח על זרי הדפנה. מה העיר אותך? שיום אחד אין לך פנסיה. אז נשמות, תחשבו, יש יוקר מחיה גבוה, חייבים.
כן. עדין אני לא, כי עוד פעם אני... אני מנסה לפעמים את יודעת בפודקאסט לייצג שני צדדים.
כן.
בסדר? שלא לצייר רגע תמונה שהיא
מדי ורודה, השקעות ורודה, מדי ורודות.
ובצד לא. שני גם לדבר רגע את המחשבות של מי שצופה.
כן.
גם לאתגר את השיח וגם את יודעת, כי בטוח מישהו אומר רגע, אבל איך עשית את זה, איך עשה את זה ומה אם יש לי רק 100,000 שקל? אני לא יכול עכשיו להיכנס לפרויקט של גדול, לא יודע מה, לבנות שכונה בארצות הברית או לבנות מולטי פמילי.
נכון.
וצריך רגע גם להראות לו, לפחות לי מאוד חשוב להראות בפודקאסט את הצעדים האלה, איך מ-100,000 שקל, כי גם אני התחלתי עם 100,000-120,000 שקל, אני לא כל כך זוכר אפילו כמה
לא,
ממש
היה. לא, אני גם את זה.
אוקיי.
גם את זה לקחתי בהלוואה. גם את זה כיתתתי רגליים בשביל לעשות עוד שקל ועוד שקל.
אבל לפעמים היום, אתה יודעת, היום 100,000 שקל זה כבר כמעט סכום שבלתי אפשרי לעשות איתו הרבה במדינת ישראל. ואז אתה אומר לבן אדם, אבל אתה מרוויח, יש לך הכנסה פלויה של 5,000 שקל, בוא תיקח עוד איזה הלוואה ותעשה איזה השלמה להון העצמי, אבל תיכנס למשחק, כי אם אתה לא תעשה איזה, גם אני, 100,000 שקל שהתחלנו, לא הספיק באמת, אוקיי? כי הייתי צריך לקנות את לשים הון עצמי לדירה, לשלם מס רכישה, לשלם שיפוץ, כי הדירה הייתה, אוקיי, לא היה לי. אז לקחתי עוד הלוואה משלימה, ועוד זה, הגעתי לזה 90% מימון רק על הדירה, אבל אם לא הייתי עושה את זה, כנראה שהייתי תקוע
לדבר הזה.
בדיוק.
ואז אתה מגיע לפנסה ואומר, רגע שנייה, עם מה אני חי? באמת, כאילו זה עצוב שאנשים שמגיעים לפנסה פתאום הופכים להיות עניים. עניים. כי הם חיים בהרבה פחות מרמת חיים שהם התרגלו אליה כל החיים. הרבה מהם לא דאגו לפנסיות שלהם, חלקם אפילו עצמאים שאז לא היה חוק פנסיה חובה. והיום הם כאילו במקום של להזדקק לביטוח לאומי. והחיים האלו מאפשרים יותר, כאילו צריך לעשות את זה יותר ולחשוב על זה בתר אמת. וזה, וכל כך חשוב לחשוב על זה בתר אמת, כי לפעמים אנשים אומרים, אוקיי, אני כרגע מרוויח טוב, אני כרגע בסדר, מי חושב על העתיד, אבל הפוך.
אני חי מאחת את החלום עכשיו, מה, עזבי אותי מחר, מה?
אז בנית פרוטפוליו של נכסים בארצות הברית.
ברוך השם.
כן.
בכלל, בואי, ישראל, אירופה, אוקיי.
אגב, אחד הדברים שאני אומרת בכלל לגבי הכנסות פסיביות, שכל כך חשוב לי גם לייצר ערוץ שהוא של הכנסות פסיביות, אבל באמת, שבן אדם יכול...
שזה אמיתי.
כן, שבן אדם יכול להגיע לחופש כלכלי.
כן.
באמת מייצר הכנסות פסיביות. אז אני חושבת שזה נכון גם ליזמים. זה נכון גם ליזמים. הרבה פעמים יזמים רצים גם בראש של, אוקיי, אני אעשה את העסקה הזאת, אני אמכור את הבניין, אני אעשה רווח של 10 מיליון, אני אמשיך לעסקה הבאה, אגלגל עוד רווח של 20 מיליון וכן הלאה. ומה שקורה בדבר הזה, הם שוכחים בדרך לצפור להם נכסים, ואז אין את ההכנסות הפסיביות, וההתחייבויות עולות, כי הן עולות כל הזמן, והתזרים שוחק, כי הוא תמיד שוחק, ותמיד תהיה באיזשהו מקום של, כאילו, יזמים, במיוחד אנשים ש... ואני רואה את זה מהשטח. אנשים שבונים פה בישראל, התזרים משחוק אותך, אבל לא בנית לעצמך
נכון.
את השוטף.
נכון.
ואני כל פעם, הכלל שלי הוא תמיד להיות באיזון של בין
כן.
ההכנסות הפסיביות לבין ההגדלה של ההון.
נכון.
וכל פעם, כל עסקה שלי, אין עסקה, גם, גם עכשיו בקפריסין, אני בונה 310 יחידות, מתחם שלם, קלאסי, כולו עם פסיליטיז של בריכה, חדר כושר, ספא והכל. בל וילאג' הוא מקום מהמם, כאילו, ממש 5 דקות מהשדה התעופה. וגם שם, מראש אמרתי לעורך דין, תקשיב, איקס דירות אתה שומר בצד. זאת אומרת, כל התוכנית העסקית שלי מלכתחילה, היא איך אני בונה עכשיו 310, אבל מוכרת 300.
נכון.
מוכרת 302. למה? כי אני רוצה בסופו של דבר כל הזמן להשאיר עוד נכסים
כל
בצד.
כל הזמן.
ועוד לצבור. נכסים בצד נכון. ולצבור נכסים. זה הדרך שיביא לי את החופש הכלכלי, קודם כל כאדם, ואז גם לחברה את החופש הכלכלי.
נכון.
אתה מבין כאילו איך אני
נכון.
רואה את הדברים?
נכון.
אז אני חושבת שזה נכון הנושא, אני חושבת שגם יש המון חברות היום בארץ שמוסחרות דווקא למקום של ייצרו, כאילו הבאמת גיים צ'נג'ר של החיים זה לייצר הכנסות פסיביות שוטפות בכמה שיותר גבוה.
כן.
זה
כן.
לא רק הגדלת ההון.
נכון.
שהגדלת ההון יכול להביא אותך לשם. אבל...
הגדלת ההון תאפשר לך לעשות את הקפיצה אולי ממשקיע ליזם.
כן.
בסדר? אני חושב
כן.
שככה זה היה אצלנו.
אצלך.
כן, כי בסוף, אמא, אתה רוצה להיכנס לעולם היזמות, יופי. אני חושב שרוב מי שמקשיב וצופה בפודקאסט הזה רוצה.
כן, אוקיי? רוצים.
אני רוצה להאמין.
לא, יש אנשים שרוצים להמשיך לעבוד ולהיות משקיע.
כן, האמת היא גם כאלה נתקעתי. אמרו לי, עזוב, אתה החיים שלך,
אתה,
אני לא מתחלף איתך.
מה, אתה לא רוצה את
כאבי
הראש שלך. כן. אין לי את כאבי הראש להיות המטפל.
כן.
או דברים אחרים.
נכון. אבל עוד פעם, זה ג'וק, זה או שאתה אוהב את אתה נהנה מזה, ואז זה לא כאב ראש, זה חלק מהדרך.
איזה כאב ראש, זה הכי
כאב
בעולם.
כן, בסדר. אנחנו עוברים לפינה, אוקיי? ככה, פינה, טררם, לא אחד יותר מראש, היא נקראת השאלון המהיר.
היידה.
אוקיי, אני שואל, את עונה, תהי
מגישה
ספונטנית בעלת חוש הומור כמו שאת, אוקיי? מוכנה?
יאללה, יש.
שאלה ראשונה, תארי לי את עצמך בשלוש מילים.
אתה מאתגר אותי לתאר את עצמי בשלוש מילים.
כן.
חושבת טוב, 2 מילים.
וואלה, יפה. מי הוא אדם שהכי השפיע עלייך?
סבא שלי.
כן?
כן.
מה היה שם?
בן אדם הכי ישר ומת בעולם, שכל רצוני ואוהב אדם, שכל רצוני זה להיות כמו. תמיד.
ספר מומלץ?
ספר מומלץ, של, איך קוראים לספר הזה? של נטפליקס? אהבתי אותו לאחרונה, קראתי
וואלה.
אותו.
אוקיי.
קראתי אותו, אני אשלח לך אותו.
מה, על ה... כן?
בכלל, על המבנה הארגוני שלו.
וואי,
כל החשיבה מדהים,
האמת
היא
לא ידעתי. הערכים
ארגוניים, ספר
כן?
מהמם.
יפה. אני אוהב אותו ביוגרפיות וכאלה, את יודעת, קראתי על סטארבקס.
מה, אתה יודע מה ספר מומלץ? זה התניה.
תניה?
כן. תניה זה ספר שמי שכתב אותו זה כביכול האדמו"ר הזקן, הוא מייסד חסידות חב"ד בכלל, וזה ספר שכל כולו זה תורת הנפש.
מדהים.
ספר מדהים. כאילו אתה מבין את החיים, אתה מבין את עצמך, אתה מבין את העולם.
איזה יפה.
אתה מבין את הבורא.
הדבר הראשון שהיית לוקחת איתך להיבודד?
את הילדים שלי.
הדבר האחרון שהיית לוקחת איתך להיבודד?
את את הטלפון.
את הטלפון. קצת שקט. כן. העצה הכי טובה שנתנו לך.
העצה הכי טובה שנתנו לי. עדיף ציפור אחת בעד מאשר שתיים על העץ.
וואו, מדהים. יפה. כן. כאילו, זאת אומרת, זה יצא כאילו שהיא פשוטה, אבל כאילו פתאום אתה יודע, את הכמות הטק טק 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 שעברתי כאילו, וואו.
זה מופיל המון.
חבל הזמן, כן, כן. כן. זה, אוקיי, זה מדהים.
בעולם היזמות, מי שיזם יבין אותנו עכשיו.
כן, כן, זה ישר לקח אותי לשם, ואמרתי כאילו, בואי נה, זה, אתה יודעת, לפעמים, כן, מוטיב את כל הוגה, ואתה אומר, לא, תחלוק פה את הרגע שלי, אז אני...
נכון.
כך חצי תהנה, ותהנה עם עוד מישהו לפעמים, וזה, כן. נכון. אבל לפחות אכלת חצי הוגה.
נכון, לפחות יש לך משהו.
מדהים, 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 מדהים. איזה תחביב יש לך?
יש לי המון תחביבים. קודם כל, לצייר, לבשל, לאפות, דברים שאני מאוד אוהבת. זהו.
מדהים.
נמשיך.
נכון, גם אני מאוד אוהב לבשל.
כן?
מאוד מאוד,
וואי, כן. וואי, אני מרוקאית כן. בקטע הזה.
וואלה, גם אני.
מהכבדים.
הדר קוראת לי מאמא של מרוקאית.
כן?
גם אסור להיכנס למטבח שאני מבשל.
וואי, וואי.
כן, אני, כן.
איזה קטע.
לא להפריע לי.
איזה מדהים.
אני בריקוד שם.
עולם, זה אמנות, אמנות. אני אומרת לפעמים לבעלי ביום שישי, תראה, בואו נעשה סדר. אין לי הרבה זמן לבשל. אני מאוד אוהבת את זה, אבל ביום שישי, כאילו, תנו לי שהילדים יהיו במסגרות, שאף אחד לא ילדים, וזה כאילו, זה מדהים, אתה באומנות, אבל הראש שלך מתפנה מהכל.
נכון, תרפיה.
זה כאילו תרפיה לראש, אי אפשר להסביר את זה אפילו.
כן, מובן, מובן. איפה את רואה את עצמך בעוד 10 שנים?
עדיין באותו מקום שאני נמצאת בו היום, רק ביותר ענק. זאת אומרת, אני מאוד במקום הנכון שלי, ברמת החיים, ברמת כאימא, כזוגיות, כקריירה והכל. רק ביותר גדל. עוד פרויקטים, עוד...
מדהים. ואני גם מאמין לך.
איזה כיף.
אם היו עושים סרט על החיים שלך, אפרופו נטפליקס, לאיזה ז'אנר הוא היה שייך?
וואו, מתח.
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 הרבה קשנה.
הרבה קשנה.
נכון.
הרבה קיצוניות.
אנשים, את יודעת, רוצים, גם בעולם של השקעות, אבל שעושים קפיצות יותר גדולות באמת לעולם של יזמות, יש הרבה מתח. זאת אומרת, יש הרבה אקשן.
יקרה, לא יקרה. כן,
יסגר, לא יסגר. כאילו, אתה לפעמים, אתה...
כאילו... ממש.
אוקיי, אתה מתעורר, אתה יודעת, יש פרויקטים שאני מתעורר קיצה טבעית בזה... 4-5 לפלוט בוקר, מהתרגשות, כאילו, לא, לא, לא,
זה
מתח של, של, לא של פחד, זה מתח של, כאילו,
לא, זה אדרנלין, האדרנלין שבתוך הדבר הזה הוא מאוד, כאילו, אי אפשר להסביר את זה, זה אדרנלין, וזה צריך ללמוד לחיות עם זה, כי אפרופו זה, עם כל זה, זה מביא אותך גם לעוד התפתחות אישית.
נכון.
במקום שלך, כאילו, העסקה נפלה, אם אתה, האם אתה מחובר רק לתוצאות, או שאתה מחובר לעשייה ולדרך? אתה מבין? זה שאלת השאלות. כי כאילו מה, אם עכשיו עסקה לא נסגרה, אז זהו, אתה בבסה, זה משפיע לך על החיים, אתה במיטה, לא, זה לא קשור, אתה מבין? לא נסגר, סבבה, יש הבא.
כן, אתה יודע, אחד הדברים...
אתה מתאמן כל הזמן.
שאני למדתי בעולם שלי, אתה יודע, כן, מהשקעות נדל"ן, בכלל מהחיים, שליפול אתה טיפול. החוכמה היא לדעת לקום, לנער את האבק ולהמשיך ללכת.
בדיוק.
ככל שאתה לומד לעשות את זה מהר, אוקיי? אתה משחק יותר טוב במשחק, אתה תנצח נכון. יותר, או לא יודע איך תקראי לזה. נכון. אבל זה החוכמה בסוף.
נכון.
אוקיי? לקום, לנער את האבק ולהמשיך ללכת.
היידה.
היידה, לשאלה הבאה. מעניינת, אוקיי?
אוקיי.
לאן היית הולכת אם היית בלתי נראית?
אם הייתי בלתי נראית?
כן.
גם בשנים? בזמן? גם בשנים
בזמן. אני לא הגבלתי, שאלתי שאלה פשוטה, שני.
אם הייתי בלתי נראית, וואו. כל כך המון תקופות מעניינות אותי בהיסטוריה שלנו. בין אם זה התקופה של היהודים במצרים, ומה שראתה שפחה על הים, אנחנו לא ראינו, לבין התקופה של, כן, זה כאילו כל הדרך שהעם שלנו עבר, לבין התקופה של להכיר את הסבים וסבתות שלא הכרתי.
וואו, מדהים. חייב להגיד לך, את יודעת, נתתי לך תשובה, כאילו שאלה פתוחה ולקחת את זה למקום שהוא מאוד מאוד שונה ממה שענו לי עליו עד עכשיו, ומאוד מעניין.
יאללה, מדהים.
כן, אז יפה, כי זה רק מראה שהמוח שלך מאוד יצירתי, וחושב מחוץ לקופסה.
כן.
זאת אומרת, חושב אחרת.
כן.
וזה אני חושב שאחד התכונות החשובות באמת ליזמות, אוקיי?
מדהים.
יפה, אז הייתי חייב כזה לפרגן לך.
תודה.
כמה זמן לוקח לך להתארגן בבוקר?
רבע שעה.
רבע שעה, יפה, מהיר.
כן.
מה הדבר שעשית שאת הכי גאה בו?
לקום מנפילות. זה באמת הדבר שאני הכי גאה בו. יותר מלעשות הרבה, זה לקום מנפילות.
מדהים.
זה לגמרי.
מדהים, מדהים, מדהים. ושאלה אחרונה.
כן.
מוכנה. את מי היית ממליצה לי לראיין בפרק הבא?
מי הייתי ממליצה לך לראיין בפרק הבא? דווקא בעולם היזמות? מה אתה מחפש פה?
בעולם היזמות, עסקים, נדלן, לא יודע.
אם אתה רוצה דווקא מוח ומספרים, תיקח את אליאור גבאי, אני אביא לך את המספר שלו, בן אדם שהיה כלכלן ראשי במשרד האוצר. מוח חריף ביותר, גם יזם נדלן היום מאוד חזק. ובוא נדבר על עולם העסקים, דווקא אולי תלך לכיוון של איזה בחור צעיר שהצליח, בחורה צעירה שהצליחה, כן. אולי הדור הזה החדש,
יודע
להביא
כמה,
איזושהי תודעת שפע,
כן.
או תודעה של חוסר, כאילו לא הישרדותית, כמו מהחיים שאנחנו יותר גדלנו משם,
כן.
ובאנו משם.
נכון, מדהים, באמת הדור הצעיר יותר, את יודעת, נגיע עד גיל 30, יש להם איזה...
בואי,
בת 31. נכון, את כן, אבל את לא דוגמה טובה, אני במרום גילי.
זה גם נכון, אבל באמת, הדור העוד יותר צעיר הוא פשוט יותר...
עם פלפל, זאת אומרת, אני חושב שיש להם את כל הטיקטוק, כל הדברים שקמו, את יודעת, אפילו את יודעת מה, יותר צעיר מ-30, 20, לא יודע מה, 5.
19, 20, 22, אלה שעושים כסף היום, ועושים הרבה כסף היום. וואלה, איך כילד אתה חי וגדל ועושה כסף בגיל כזה צעיר.
נכון.
ומצד שני, אני חושבת שיש להם הרבה פחות, זאת אומרת, יש הרבה יותר מודעות. זאת אומרת, תחשוב טוב, אם פעם רק האנשים המאוד מאוד, אני אגיד, לא יודעת מה, מסוימים היו מצליחים לחשוב על זה, היום זה כבר, אתה יודע, זה נחלת, הכלל, אתה לומד בטיקטוק כל כך המון, אתה לומד בטיקטוק להאמין בעצמך ולפתוח בעצמך במסרים, גם חיוביים, לא רק טובים, הם באים עם הרבה פחות אמונות מגבילות.
יש להם גם הרבה יותר ידע שזמין להם. אני התחלתי ב-2019 את הפודקאסט, אוקיי, הייתי הראשון, כן, לא היה שום פודקאסט על נדל"ן, אני זוכר, אני חיפשתי כאילו, ועוד יחסית, אתה יודעת, הייתי משקיע צעיר, חיפשתי, אני מאוד אהבתי פודקאסטים, שמעתי פודקאסטים על שיווק, על מה היה, כל מיני פוקפורן הזה, יש איזה פודקאסט גם מאוד מצליח, לחשוב טוב, כל מיני פודקאסטים כאלה, אבל לא היה שום דבר על נדלן, ואמרתי, אבל אני רוצה כאילו קצת משהו על נדלן, כאילו, להתפתח, ללמוד, לא היה, ואז ככה התחיל הפודקאסט.
מדהים,
כן.
מהמם.
אז קודם כל שני, שיחה מרתקת,
מהמם, אתה
מקור להשראה,
תודה רבה,
בעשייה הנדלנית, בגילך הצעיר,
תודה.
אוקיי, וזה רק מראה שבאמת אין דבר אשר עומד בפני הרצון, ומותר לחלום גדול. ומותר להשיג בגדול, ובאמת כל הכבוד.
ככה.
אני מאחל לך מכל הלב המשך הצלחה.
אמן, אמן, גם לך, אוקיי. יש יקר, תודה, תודה.
ותזכרי רגע איפה התראיינת אי פעם.
Hey,
וחברים, hey. אם אתם צופים בערוץ היוטיוב, לא לשכוח ללחוץ על כפתור ההרשמה לערוץ ועל כפתור הפעמון, ואם אתם מתעניינים באחד מהאפליקציות הפודקאסטים, תלחצו על כפתור העוקב, דרגו אותנו בחמישה כוכבים, כתבו לנו מה החלומות שלכם. תמשיכו לעקוב, נפגש בפרק הבא שמדברים נדל"ן. שני, תודה רבה.
תודה רבה לך. להתראות. אש עלינו.
אש.
היה מקסים.
היה מקסים. אני מתנגד.